כן, אז ערב טוב, אנחנו עוסקים כאן בשיעור בפרשת כי תבוא, שבשנה הזאת, התשע"ג, פרשת כי תבוא, חל גם חי אלול. אנחנו שואלים פה שאלה, על הפסוק הראשון בפרשה כתוב, והיה כי תבוא לארץ, ורש"י על המקום אומר, שזה אחרי ירושה וישיבה, אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה. רש"י אומר את זה על בסיס הגמרא בקידושין ל"ז. ששם אומרת הגמרא שלפי כולי אלמא לא נתחייבו בביקורים אלא לאחר ירושה וישיבה. התעלומה היא על מה שאומר הספרי בתחילת פרשת כי תבוא, אומר והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה אלא מיד. לכאורה הפירוש הוא שחיוב מצוות הביקורים הוא מיד שנכנסים לארץ, לא אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה. פירוש אפשרי להגיד לעניין הזה, זה שמה שכתוב, כן, מה שכתוב בספרי מיד, הכוונה היא לא על חיוב הבאת הביקורים. חיוב הבאת הביקורים באמת חל אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה, אבל הרי את המצווה הם מקבלים עכשיו. יש כאן יסוד מאוד מעניין שנעמוד עליו ממש בקצרה, אבל אם קיבלת את המצווה עכשיו, נחשב לך כאילו עשית אותה. ולכן בשכר זה אתה נכנס מיד לארץ. וזה גם מאוד מסתדר עם מה שממשיך הספרי ואומר לאחר מכן, והיה אלא מיד, הדרשה שאמרנו מקודם, זה קטע מדרוש יותר ארוך, ובהמשך הספרי ממשיך ואומר, כי תבוא אל הארץ, עשה מצווה האמורה בעניין שבשכרה תיכנס לארץ. אז לכאורה יש לנו פה חידוש בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שבזכות עשיית המצווה הזאת, ביקורים, אתה נכנס לארץ מיד, מיד, זה החידוש של הספרי. לא בעוד זמן, מיד. במאמר מוסגר צריך לומר כאן, איך זה שיש להם שכר על מצווה בלי שהם עשו אותה? הרי לא הייתה להם עוד הזדמנות לעשות אותה בכלל. איך אפשר להגיד שבשכר המצווה הם נכנסים מיד לארץ? הרי הם עדיין נמצאים במדבר, במדבר אין ביקורים.
אבל זה היה בדיוק כאילו, זה היה דוד, כי בתום 40 שנה הם נכנסים לארץ, אז מה החידוש פה? כאילו, הייעוד היה כבר שבדיוק כשנגמרים 40 שנה נכנסים לארץ ישראל.
נכון מאוד, נכון מאוד, אתה שואל נכון מאוד דוד. נכון מאוד, זה אחת הקושיות על התירוץ הזה. אפשר היה לומר, אפשר היה לתרץ את זה די בקלות. אפשר היה להגיד שהרי במהלך 40 שנה היו לעם ישראל הרבה חטאים במדבר. חששו מהחטאים שבידם, שאולי הכניסה שלהם לארץ תידחה. בא כתוב להשמיע, שבזכות קבלת מצוות ביקורים לא יהיה להם דחייה, אלא אם יכנסו מיד. אפשר היה לתרץ ככה.
אולי מכיוון שקיבלו את רוב המצוות שהיו במדבר, ודווקא מצוות הביקורים שהיא קשורה לארץ ישראל, אז עמדו עליה לפני הכניסה לארץ ישראל.
כן, אבל מה שכתוב פה זה משהו אחר. התירוץ שאמרנו, הרי אנחנו פה בסתירה, כן, בין קידושין נכון, לבין הספר. נכון. אז התירוץ היה שלמעשה צריך להבין מה שהספר אומר, המיד שהוא אמר, המיד הזה זה לא הכוונה שהם מקיימים את הביקורים מיד, אלא הכוונה שנכנסים מיד, וזה בשכר קבלת מצוות הביקורים. כן? אז ברור שיש פה קשר לעובדה שביקורים זה מצווה תלויה בארץ, אחרת מה זה משנה שיקבלו אותה? אז אם אומרים להם אתם מקבלים, ואוטוטו גם תוכלו לקיים, כי אתם מיד נכנסים לארץ. אבל השאלה היא איך אפשר לקבל שכר על משהו, מצווה שבן אדם מקבל על עצמו באופן תיאורטי ועדיין לא עשה אותה. כן, נגיד, אני מקבל על עצמי מצווה ציצית, אני אעשה אותה כמו שצריך. מישהו יגיד דבר כזה, זה ייחשב לו כאילו כי היא מצווה ציצית? תודה רבה, התחלה טובה, קיבלת עצמך לעשות על הכיפה. אבל זה לא כאילו עשית את המצווה. אבל יש מקרים, וזה באמת חידוש גדול פה, שלפעמים אם הקבלה היא באמת מעומקא דליבה, אתה מקבל עצמך באמת לעשות את המצווה, כבר על קבלת המצווה יש שכר. אז אפשר היה לכאורה לתרץ ככה. אבל אתה בא ושואל בצדק, דוד. שואל שאלה נכונה מאוד. הרי פה אנחנו מדברים ממש סוף השנה ה-40, לפני הכניסה לארץ ישראל, נכון? מה, ביג דיל שיכנסו מיד? אם הם הולכים לפי הלוז שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא הבטיח להם 40 שנות עדודים במדבר, לא יותר. וקלו כבר מתי מדבר, הם ראו שהאופק מתבהר. אז למה שיחשבו שלא יהיה כניסה מיד לארץ? איזה חידוש יש בזה? איזה חידוש יש בזה? כן, בנסיבות המסוימות האלה שאנחנו נמצאים פה בערבות מואב, כן, שבועות ספורים לפני הכניסה לארץ, איזה חידוש יש בזה שזה יהיה מיד? כולם יודעים שזה מיד. זה לא בשכר של שום דבר, זה לפי הסקדג'ל. לפי מה שקבע הקדוש ברוך הוא, עכשיו הם צריכים להיכנס. בפרשת בו, באמת הוא אומר להם שם, והיה כי ויחי לארץ. כן, שם בבו, בשמות י' ג', אומר, והיה כי ויחי לארץ. ושם המחילתא דרשב"י אומר שם, אין והיה אלא מיד. אותו דבר מה שאומר הספרי אצלנו, אומר שם המחילתא דרשב"י, בפרשת בו. או, שם אני יכול להבין, מיד זה שכר גדול. זה עוד לפני שהם חטאו בחטא המרגלים. כן? שם אפשר להגיד, והמדרש שם אומר, שאילו זכו ישראל ליום אחד, היו נכנסים לארץ מיד. הרי מבחינה גיאוגרפית הם היו כבר אוטוטו כניסה, והקדוש ברוך הוא השיג אותם אחורנית, התחיל לסובב אותם במדבר, אחרי חטא המרגלים. המרגלים כבר נכנסו לארץ, הם היו קרוב. לכן שם המדרש אומר, שאם ישראל היו זוכים, עוד יום אחד היו מתאפקים בעניין הזה, לא לחטוא את הנאי, היו כבר נכנסי המדל, לא היה 40 שנה. נכנסים מיד. וצדיקות גדולה, בלי חטאים, לא היינו סובלים מתשעה באב, מכל הצרות, מכל החורבנות והפוגרומים שהגיעו מאז ומתמיד. כן, בלילה הזה יבקיון, כמו שאומרים בקינות. זה לילה, אתם בכיתם בחייה, ואני אעשה לכם בחייה לדורות, אמר הקדוש ברוך הוא. אז שם, בפרשת בו, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, והיה כי יביאך, ואומר שם המחילתא דרשב"י, אין והיה אלא מיד, שם אני יכול להבין שזה חידוש. או, סלב, קפיצת הדרך הקדוש ברוך הוא היה עושה לה. זה חידוש. אבל אצלנו, שזה בסוף ה-40 שנה, לחדש להם עכשיו, להבטיח להם עכשיו בשכר המצווה, דבר שהוא לכאורה הכי פשוט שהולך לקרות ממילא. איפה פה החידוש בעניין הזה? זה מה שבא הספרי לומר? לא, כנראה שלא. אפשר היה לתרץ מכיוון אחר. ודווקא התירוץ הזה היה יכול להסביר ולהמתיק כמה חידות מכיוונים אחרים. לכאורה, כתוב פה, והיה כי תבוא אל הארץ, וירישת וישבת בה וכולי, נכון? הפסוק פה, בואו נקרא אותו עוד פעם, כתוב בפנים, יש פה איזו עריכות כזאת שלא לגמרי מוסברת. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירישת וישבת בה. הארץ נותן לך נחלה וירישת וישבת בה. מה כל הריכות הזאת? והיה כי תבוא אל הארץ. אם באים אל הארץ, אז ודאי אחרי שנכנסת כבר לשם. איזה ארץ? כולם יודעים. על איזה מדובר פה? על הונולולו. כן, אנחנו כבר מדברים אחרי הבטחות הארץ, כבר ניתנו כמה וכמה פעמים. וירישת וישבת בה, ברור, אם באים אל הארץ, אז ודאי שלא נשארים שם בעמידה. הולכים שם לשבת. מה כל האריכות הזאת של הפסוק הראשון הזה? ואפשר היה לבוא ולתרץ גם את הקושייה הזאת, וגם את הסתירה פה בין מסכת קידושין לבין הספרי, באופן הבא. אפשר היה לבוא ולהגיד שמה שאומר הספרי, והיה כי תבוא אל הארץ וכולי וירשת וישבת בה, זה לא כמו שחשבנו, הקדמה למצוות הביקורים. זה לא, אתה קורא, לא קורא ברצף אחד. כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תבוא מארצך, אנחנו קוראים את זה ברצף אחד, כאילו א' וב' מחוברים. מי אמר? יכול להיות, והיה כי תבוא אל הארץ. וירשת וישבת בה, זה מצווה, לרשת ולהתיישב בארץ. זה עניין בפני עצמו. אחרי זה, אחרי שתירש ותשב ותנחל ותכבוש ותחלק, אז, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, וכאן מגיע מצוות הביקורים. זאת אומרת שמה שאומר הספרי על אין זה היה אלא מיד, הוא בא להגיד שהמצווה המנויה בפסוק הראשון בפרשה, צריך לעשות אותה מיד, לא להתמהמה. אתה בוא שם, תחשבו, יש לכם הרבה זמן. נכנסים, ישר יורשים, ישר מתיישבים. ואם ככה זה גם מסביר, למה באמת יש פה את האריכות הזאת? כמו שאמרנו, וכי תבוא לארץ, הוא נותן לך נחלה, והיא רישתה וישבת האריכות הזאת, היא עכשיו מוסברת יפה. וכיוון שהיא באה לומר שיש פה מצווה בפני עצמה, לרשת ולהתיישב בארץ. כן? ואפשר היה גם באמצעות העניין הזה לתרץ עוד כמה דברים גם בהמשך הפרשה, אבל לכאורה זה היה מתרץ את העניין, אלא היית אומר, רגע, כל זה שהגמרא בקידושין, כמו שאמרנו מקודם, למדה שלא נתחייבו בביקורים, אלא אחרי ירושה וישיבה, נכון? הבאנו מקודם את הגמרא בקידושין למד זין, ושם הגמרא אומרת, ורש"י מביא את זה פה אצלנו, שמתוך הגמרא הזאת אתה לומד שכל מצוות הביקורים, התוקף שלה זה אחרי ירושה וישיבה, אחרי כיבוש וחלוקה. אם היית בא ואומר שהפסוק הראשון לא מדבר על ביקורים, איך היה לך אסמכת למה שאומרת שם הגמרא? ממה הגמרא לומדת את זה? אפשר היה להקשות ככה. אבל גם על הקושייה הזאת יש תירוץ פשוט. אפשר לומר שבאמת הפסוק הראשון זה מצווה בפני עצמה. מפסוק ב' ואילך מתחילה מצוות הביקורים. אבל הסמיכות של הפסוקים האלה, זה שהפסוק הראשון שמדבר על הכיבוש והחלוקה, על ירושה וישיבה בארץ, סמוך למצוות ביקורים. מפה הגמרא לומדת מהסמיכות הזאת, וכידוע סמיכות זה מקור הלכתי ידוע לדרשות. זה לא דבר חדש. לומדת הגמרא שאומר בקידושין, שמתי אתה מתחייב בביקורים, אחרי שמילאת את מה שכתוב בפסוק הראשון של כיבוש וחלוקה. אז לכאורה ככה אפשר היה לדרוש. אבל, כן, התירוץ ברור, אך אפשר היה לתרץ. אבל התירוץ הזה לא מתיישב עם ההמשך שקראנו מקודם מהספר. ההמשך שקראנו מקודם בספרי אמר, עשה מצווה אמורה בעניין ותיכנס לארץ ישראל. נכון? איך היה הניסוח המדויק? כן, הוא אומר שם, כי תבוא אל הארץ, עשה מצווה האמורה בעניין, שבשכרה תיכנס לארץ. כן? זה הוא אומר על הפסוק הראשון. אז על איזה מצווה הוא מדבר שבשכרה תיכנס לארץ?
ביקורים.
על ביקורים. זה אומר על הפסוק הראשון. סיוון שהפסוק הראשון כן מתחבר לביקורים. התירוץ שלנו נופל. התירוץ שרצינו להגיד ששני הפסוקים, א' וב' מנותקים אחד מהשני, זה לא במבחן המציאות, כי אנחנו באים לתרץ פה את הספרי. הספרי בעצמו, כמה משפטים לאחר מכן, כן מחבר בעבותות את הפסוק הראשון ואת הפסוק השני, אז אם ככה אי אפשר להפריד ביניהם. ואם אי אפשר להפריד ביניהם, הדרקושה לדוכתא. זאת הקושיה למקומה, מה זה המיד הזה שאומר שמה הספרי, הרי הקידושין וגם רשי והמדרש וכולם אומרים לכולי אלמה שהתחייבו בביקורים רק אחרי 14 שנה. התשובה היסודית לעניין הזה דורשת הקדמה קצרה. אנחנו יודעים שבני ישראל נכנסים לארץ ישראל. עכשיו, מה זה בני ישראל? בני ישראל זה עם, זה ציבור, זה קולקטיב, זה חברה שנכנסת. עם של עבדים היה לפחות עד לא מזמן, עד לפני 40 שנה, פחות כמה ימים, נכנס עכשיו לארץ ישראל ובונה לעצמו חיים חדשים כעם בארצו. מצד שני, יש לנו פה את עם ישראל כאוסף של אינדיבידואלים. מה זה עם ישראל? זה רובן, שמעון, לוי, מוישה, שלוימה, שמוליק, זה כל מיני גולגלות, זה אנשים עם המשפחות שלהם. כל אחד הוא בבית אבותיו. אז כשמדברים על איזושהי מצווה שניתנת לעם ישראל, תמיד צריך לשאול, האם המצווה הזאת ניתנת לעם ישראל כקולקטיב, או לעם ישראל כאוסף של יחידים? יש הבדל? יכול להיות שיש הבדל? יכול להיות שיש הבדל? יכול להיות שמסיבות טכניות הלכתיות, כפי שנראה מיד, יכול להיות שלעם ישראל כקולקטיב נבצר לקיים מצווה מסוימת. אבל למוישה ינקי כן יכולים לקיים את המצווה. אז אם לעם ישראל כקולקטיב לא יכולים, אבל מוישה ינקל כן יכול, יש עליו חובה, אפשר לנתק אותו מהכלל ולהגיד, הוא יכול, אז שהוא יקיים. או שכולם מחוברים, ואז עם ישראל כולו מקיים את המצווה, ואם עם ישראל כולו לא יכול לקיים את המצווה, אז גם חלק ממנו, הבודדים, האלה או האחרים, גם הם לא יכולים לקיים את המצווה, למרות שלהם כן יתאפשר לקיים את המצווה. כן, במילים אחרות, אנחנו יכולים לבוא להגיד שמה שאומר פה הפסוק, כי תבוא וירשת וישבת. האפשרות הראשונה להגיד, לבוא ולהגיד, זה שזה אחרי ירושה וכיבוש, מכיוון שרק אחרי ירושה וכיבוש יש מצב שבו כל עם ישראל, כל אחד יושב לו על נחלתו. כל אחד יושב לו תחת גפנו. וכל אחד יכול עכשיו טכנית לקיים מצוות ביקורים. אז אי אפשר לעשות ביקורים לפני 14 שנים של כיבוש וחלוקה, מהטעם הפשוט שלפני כן אי אפשר שכולם יקיימו את זה, לא לכל אחד יש נחלה, ומה הוא יביא ביקורים? או אפשרות אחרת, זה לבוא ולהגיד שזה הולך בהדרגה. כל יחיד ויחיד, ברגע שהוא קיבל איזה נחלה, זהו, הוא מאותו רגע מתחייב. גם אם רק השבט שלו קיבל נחלה ושבטים אחרים עדיין לא נכנסו. הוא כבר מתחייב בביקורים. אין שום הכרח שזה יעשה ביחד. בירושלמי במסכת שביעית, כתוב שלא התחייבו במצוות התלויות בארץ, אלא לאחר 14 שנה, שבע שכיבשו ושבע שחילקו, עד שעה שקנו כולה. וממשיך שם הירושלמי ואומר, ולא אמרינן, ראשון ראשון קונה ומתחייב. וגם הובאה שמה בירושלמי ברייתא דרבי ישמעאל שאומרת שכל ביאות שנאמרו בתורה לאחר 14 שנה נאמרו, שבע שכיבשו ושבע שחילקו. אז אם כתוב כי תבוא, זה הביאות שנאמר עליהם פה בארץ ישראל, כי תבוא, כל הביאות שנאמרו בתורה זה אחרי 14 שנים של גיבוש וחלוקה. ולכן יש פה כמו דעת הקידושין שאמרנו מקודם, שבאמת יש לנו פה צורך לחכות את כל ה-14 שנים, ורק לאחר מכן אפשר לקיים מצוות ביקורים.
חוץ מפסח.
מה?
חוץ ממה שיש בפרשת בו.
שמה?
שם זה לגבי פסח, נכון? כי תבוא.
כן.
עשית פסח, זה לא שייך 14 שנים.
לא, לא, שם זה לא שייך. שם זה לא שייך. ודאי. לא, מה שהזכרנו את זה מקודם, זה שהווהיה שכתוב שם, שאומר שם המכיל את הרשב"י, אין והיה אלא מיד.
יש שם גם עינה של ביאה, של
כן, כן, ודאי, גם שם כתוב כי תבוא. גם שם זה ביאה לארץ ישראל.
זה לא כל הביאות אחרי 14 שנה.
מה? כן.
כי פה זה מיד.
כן, לא, יש, כן, יש כמה יוצא דופן. הברייתא דרבי ישמעאל הזאת היא במקום אחר, תכף נראתן דרבי ישמעאל גם מחריג כמה דברים, למשל חלה, מצוות חלה. גם שם כתוב היה כי תבוא, בכל זאת מפרישים חלה מיד על הרגע הראשון שנמצאים בארץ. כמה זה לא מחכים שם ל-14 שנים של כיבוש וחלוקה. אם בא איזה עקרת בית או עקר בית, ומיד שנכנסו שם, עברו שם את הגלגל, ופתחו שם המאפייה, צריכים להפריש חלה מיד. למרות שאפילו לא התחילו את הכיבוש, כבר עוד יוצא דופן. כן? אבל זה, העניין הזה של הבעיה שם, זה עניין אחר, זה לא כך קשור ישירות לענייננו, כי משהו מדבר פה זה על הביאות לגבי המצוות התלויות בארץ. ופסח הרי זה לא מצווה התלויה בארץ. הפרישו הרי פסח כבר במצרים. לפי דעות מסוימות, גם בשנים מסוימות ב-40 שנה, גם הפרישו פסח. כן, אם זה היה כל שנה או שנים מסוימות, כן, יש בכל מיני מחלוקות בעניין, אם זה היה שנה ראשונה ושנה אחרונה, כאילו שרק עם יהושע אחרי זה הפרישו פסח, עשו פסח, וזה קשור לשאלה גם אם מלו את פניהם במדבר, לא מעלו בניהם במדבר, כן? זה סוגיה במסכת פסחים, עם פרק שלפני האחרון, אבל הנקודה פה, מה שאומר פה הברייתא דרבי ישמעאל, שכסטנדרט, כשמדובר על מצוות התלויות בארץ, כתוב שם, והיה כי תבוא, זה אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה. אז אם ככה, מה אומר הספרי? והיה, אין והיה, אלא מיד. זאת אומרת, הספרי בא לחדש שמצוות ביקורים לדעתו שונה מרוב המצוות התלויות בארץ האחרות. הוא בא לומר שבניגוד למצוות האחרות, החיוב לא מתחיל אחרי 14 שנים, אלא כל יחיד ויחיד שמקבל נחלה, שמתחייב בקורים מיד, אחרי שהוא כבש את החלק שלו, ויושב שם. וזה, אגב, מתרץ קושייה חזקה אחרת, על תנא דבי רבי ישמעאל. הבאנו עכשיו פה ברייתא דבי רבי ישמעאל, כן, ברייתא דרבי ישמעאל, נביא ברייתא אחרת, בשם תנא דבי רבי ישמעאל, שאומרת, הברייתא שמה אומרת, זה אגב גם מופיע שמה בקידושין, באותה סוגיה, הברייתא שמה אומרת, בלשון הזאת, הועיל ונאמרו ביות בתורה סתם, ואפרופו מה שראינו מקודם על הביות בתורה, רואים פה את הדמיון שזו אותה סוגיה, הועיל ונאמרו ביות בתורה סתם, ופירט לך כתוב באחד מהם לאחר ישיבה, לאחר ירושה וישיבה, חולי. זאת אומרת, מה אומר שם אתה מדבר רבי ישמעאל? אומר, כתוב, היה כתבו, והיה כתבו, כתוב הרבה מאוד פעם. במקום מסוים, כתוב, והיה כתבו, וירשת וישבת. איפה זה כתוב? מה הדוגמה שאליה מתייחס שם, אתה מדבר רבי ישמעאל? לכאורה, מה היה צריך להתייחס אצלנו? נכון? אצלנו זה כתוב. והיה כתבו אל הארץ וכו', וירשת וישבת בה. ומכאן מה אתה לומד, אומר שם, אתה מדבר רבי ישמעאל? שכל מקום שכתוב, והיה כי תבוא, הכוונה היא אחרי ירושה וישיבה. אלא שיש פה רק בעיה אחת. הדוגמה שמביא שם, מתן דבר רבי ישמעאל, הוא לא מביא את הפרשת, כי תבוא, את הפסוק הראשון. הוא מביא שם את הפרשה לגבי המלך. כן? לגבי המלך, מה? ואמרת, כן? והפסוק הוא הולך כך, זה היה לא מזמן, כן? בפרשת שופטים. עד שופטים. עד שופטים קראנו שם העניין של המלך. כתוב שם, כי תבוא אל הארץ וגומר, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשים עלי מלך. וכל, ככל העלת הזה, ככל הגויים, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים. כן, כל מה שאומרת שם התורה. אבל התנא דבי רבי ישמעאל אומר, פירט לך הכתוב לאחר ירושה וישיבה. כן? אבל פה נשאלת שאלה עצומה. איך אומר פה התנא דבי רבי ישמעאל? נאמרו ביאות בתורה, ופירט לך כתוב באחד מהם, רק במקום אחד הוא פירט, שמה זה כי תבוא? זה אחרי ירושה וישיבה.
אז אם המלך זה כבר השני.
אז אנחנו צריכים להיות השניים.
כן.
נכון? אז יש פה שניים כאלה. יש אחד עם המלך, ואחד אצלנו מהביקורים, אז יש שניים, למה הוא אומר אחד? אבל לפי הסברה שהעלינו עכשיו בספרי, שמה שכתוב שם, כיבוש וחלוקה בעניין של פרשת הביקורים, זה לא שפרשת הביקורים מתחילה אחרי 14 שנה, להפך, אין זה היה אלא מיד, אז אם ככה, כפתור בפרח, הקושיה מתורצת מיד. כי באמת אמנם פה כתוב במילים האלה, נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, אבל זה לא שהחיוב מתחיל אחרי 14 שנה. זה היה מיד. לכן איפה באמת מתכוון הכתוב משהו שמתחיל רק אחרי 14 שנה, וכתוב את זה במפורש בפסוקים, זה בעניין של המלך. לכן אומר שם, אתה אומר רבי ישמעאל, פירט לך הכתוב באחד מהם. כן?
איך זה מסתדר עם רש"י?
מה? היינו יכולים להסביר את זה עם רש"י מצוין. היינו אומרים שרש"י הולך בשיטת קידושים. זאת אומרת שיש פה שתי שיטות בעניין הזה. יש שיטה שאומרת שיטת הירושלמי, שיטת קידושים, שיטת רש"י, רש"י שמביא את השיטות האלה, שזה עוד אחד מהביות שיש, כמו כל הביות האחרות, אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה. לפי שיטת הספרי, יש לו שיטה משלו. הוא אומר, וזה לא שיש כאן איזו סתירה, אלא הוא אומר, יש מצוות שהחיוב בהם הוא אינדיבידואלי. לכן אם בן אדם נכנס לארץ ישראל, אומרים לו, שמעון, זה החלקה שלך. ישר, יום אחרי הכניסה, מושיבים אותו, תוקע האוהל, זה שלי. מאותו רגע הוא מתחייב במצוות ביקורים. הוא לא צריך לחכות 14 שנה. זה מה שאומר הספרי. להוציא ממה שהיינו חושבים אולי, שבאמת זה אנחנו מסתכלים על כי תבוא כקולקטיב, שרק באמת כולם אחרי 14 שנים, רק אז כולם מתחילים להתחייב, בא הספרי לומר לו, זה עניין מצוות ביקורים, מצווה אינדיבידואלית. זה השדה שלך, מה זה שייך, מה עושים אחרים? אתה מניח תפילין, אכפת לך אם אחרים מניחים או לא? אתה מניח תפילין, כי זה מצווה אינדיבידואלית. אותו דבר ציטיל, אותו דבר ברכת המזון. אבל אפשר להגיד, אבל גם פה, גם ביקורים, זה מצווה אישית. יש לך שדה, ראית תאנה שבכרה, אתה קורך אליה גמי, הרי זה ביקורים, איזה יופי, זה אתה מחויב לעשות. אם השכן שלך עוד לא כבש, לא חילק, לא ירש, לא ישב, מה זה נוגע אליך?
כבש וירש, זאת אומרת, אם הוא כבש וירש, אז הוא ירש גם את השדות ואת העצים של הגויים?
כן, בטח.
אז הוא כאילו ישר איך שזה...
נכון.
זה הקניין שלו, הוא ישר צריך לעשות.
נכון מאוד. נכון מאוד.
אפילו לא שלוש שנים ולא זה ולא...
בדיוק, יפה מאוד אמרת. אפילו לא את השלוש שנים של האורלה.
כן.
אין לו אפילו בעיה של אורלה, נכון? הוא מיד מתחייב. מיד מתחייב, נכון מאוד.
למה אין לו בעיה של אורלה?
כי היו שם כבר עצים שהיו מעבר לשלוש שנים. הרי מה זה שלוש שנים? שלוש שנים זה שלוש שנים, הרגע שהוא נטע עץ, אז שלוש השנים הראשונות זה אורלה, אחרי זה בשנה הרביעית זה נטע רבעי, ואז בשורה...
מה שיש שם,
אם הוא כבר יותר משלוש שנים, מותר לו כבר לאכול את זה מיד. והרי יש מדרש שאומר שהכתוב מבשר אותם, שכשהם ייכנסו לארץ, הם ימצאו שם כל טוב. מה זה כל טוב? את העצים שנטעו הגויים מלאים בפירות, הם לא יצטרכו לעבוד בכלל. יכלו ישר להיכנס ולאכול. כן? אז אם ככה, אין החינם, שמתחייבים מיד במצוות הביקורים. כי יש עצים כבר, יש פירות, יש... כן? ומותר, מותר לאכול. אז הוא צריך להפריש ביקורים. אבל... העניין הזה פה גם קצת קשה בלשון של הספרי, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על מה שאומר הספרי, כן, והיה כי תבוא, אין והיה אלא מיד, אז ממה שציטטנו מקודם מהמשך לשון הספרי, שחיברנו את פסוק א' וב', זה אומר במה שנקרא אחרי שתבוא ותירש, אז רק אתה מתחייב עם הביקורים. כן? אבל טוב, בואו לא נפפל פה בעניין הזה. בסופו של דבר יוצא כאן שהספרי סובר שכל מה שנאמר שם ירושה וישיבה זה דין בכל יחיד ויחיד. זאת אומרת, מה שהספרי אומר אין זה היה אלא מיד, כוונה היא שכל אחד מיד שנכנס לשדה מתחייב. ככה סובר הספרי. כן? וזה לא כמו מצוות התלויות בארץ אחרות, שבהם ראינו מקודם גם את הירושלמי, גם את התנדה ורבי ישמעאל, שאומרים שהביות האחרות זה אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה, ירושה וישיבה. כן? אבל פה סובר הספרי שמצוות ביקורים היא מצווה יוצאת דופן, וזה שיחיד שיכול לקיים אותה, מקיים אותה. מקיים אותה. זאת אומרת, חלות המצווה זה מיד שאתה נכנס, בניגוד לכל המצוות האחרות. ושם כל עם ישראל צריך לשבת תחת גפנו ותחת עינתו כדי לקיים את המצווה, למשל מצוות המתנות עניים, לקט שכחה ופאה, מצווה תלויה בארץ.
אם זה קרה, אז איך שנת שמיטה? איך שנת שמיטה?
מה הבעיה? התחילו לספור שמיטה.
מהרגע
או גם מהרגע? לא, גם, מהרגע, מ-14 שנים. מ-14 שנים, כן, בטח. זה גמרא מפורשת במסכת ערכין, שמדברת שם על כל נושא של סקירת השמיטות והיובלות. אז אחרי 14 שנים התחילו לספור שמיטה, כן. כמו כל המצוות האחרות. כן, ולכן, זה מה שאומר הספרי, והיה כי תבוא, אין והיה אלא מיד, שחיוב... הביקורים יכול להיות מיידי, ומה אנחנו יכולים להשוות את העניין הזה לעוד מצווה אחת שעליה נאמר בבואכם אל הארץ תפרישו ראשית אריסותיכם חלה, מצוות חלה, כך כתוב, גם כתוב שם בבואכם אל הארץ. ושם בוודאי אף אחד לא יעלה על דעתו לומר שכשכתוב שם בבואכם אל הארץ, הכוונה היא אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה. מה פתאום? אישה שעושה בצק, למה שתחכה אחרי כיבוש וחלוקה? מה זה משנה? אם האישה שלה בארץ ישראל מתחייבת בחלה, היא צריכה להפריש חלה. כן, ראשית, זה ברור, כן.
מתי הם היו אמורים ללמוד את כל
הספרים האלה? כבר ידוע הכל, היה להם 40 שנה ללמוד. בית המדרש של משה רבנו, זה גם מה שעושה ספר דברים. ספר דברים זה בית ספר. שעושה משה רבנו הכנה לבני ישראל לקראת כניסתם לארץ. זה מה שהתפקיד של המשנה תורה, ספר דברים כולו. זה הכנה, חודש לפני כניסה לארץ ישראל, עושה להם משה רבנו, זה ספר מרוכז. אז כמו בחלה, כתוב בבואכם אל הארץ, וודאי שמקיימים את המצווה ממש, אותו דבר, גם בביקורים, הרי מה הוא אומר שם? כן, הנוסח הזה, הוא אומר שם, מראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם. כן? אז אם הוא נתן לו, אז בבקשה, אתה מחויב בביקורים. נתת לי השם, נתת לי, לא לכולנו. כך הוא אומר בנוסח. נתת לי, אז זה אינדיבידואלי. אחד שקיבל חלקת שדה, מתחייב לביקורים. איפה אנחנו רואים דוגמה לזה? זה דבר מאוד מעניין. מי הראשון שקיבל נחלה בארץ ישראל, ולא צריך היה להמתין לשום 14 שנים של כיבוש וחלוקה? היה אחד כזה? זאת אומרת, הייתה קבוצה כזאת? הייתה. הייתה קבוצה כזאת, וזה גם כתוב בספרי. כן, לא אצלנו, זה כתוב בספרי על פרשת בעלותך, אבל מספר שם הספרי שבניו של יתרו הם הראשונים שהם קיבלו נחלה בארץ ישראל. הם קיבלו את דושנה של יריחו. זה היה ידוע, המלחמה הראשונה הייתה ביריחו, נכון? הפילו שם את החומות וזה. הארץ של יהושע הייתה ביריחו, כבשו את יריחו, מי שקיבל שם את האזור זה בני בניו של יתרו, או בניו של יתרו. איפה אנחנו רואים את זה? כתוב שם בספרי, שמשה רבינו הרי שכנע את יתרו שיחזור, ולא יחזור, שיחזור אליהם ולא ילך למדיין, אז הוא אמר לו, והיה כי תלך עמנו וגומר והטבנו לך. הוא אומר שם המדרש על העניין הזה, שבניו יקבלו דושנה של יריחו עם ההסתייגות שזה יהיה שלהם עד שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית הבחירה. כלומר עד שיהיה בית מקדש, לא משכן. היו גם הרבה שנים שהיה משכן, היה משכן בנוב, היה בשילו, היה בגבעון, כן, סך הכל כקרוב למעלה מ-400 שנה היו השנים הראשונות שבהן לא היה בית מקדש. כמה שנים מרגע הכניסה לארץ ישראל נבנה בית המקדש הראשון?
עד שלמה המלך.
עד שלמה המלך, בדיוק. שלמה המלך אומר את זה שם. כן, מלאכים ו', אם אני זוכר נכון. מה שאומר שם, לפי החשבון שם יוצא, שבית המקדש נבנה 440 שנה מאז הרגע שבו הם נכנסו לארץ ישראל. והמדרש, בקשר לבניו של יתרו, הוא אומר כמה זמן הם ישבו שם בדושנה של יריחו? 440 שנה. מה אתה למד מכאן? שהם לא היו צריכים לחכות את 14 שנה של הכיבוש והחלוקה. הם קיבלו את דושנה של יריחו מיד. 440 שנה הם ישבו שם. בדיוק כנגד 440 שנה שעברו מרגע הכניסה לארץ ישראל עד ששלמה בנה את בית המקדש. אתה רואה שזה 440 שנה ברוטו. זאת אומרת, לא 440 בניקוי 14. אלא 440 שנה, כך אומר שם המדרש. אז אתה רואה שהם קיבלו את הנחלה מיד, והם התחייבו מיד לביקורים. לפי הספרי, הם מיד התחייבו לביקורים. למרות שעם ישראל כולו היה עדיין עסוק בכיבוש, היה עוד 30 מלחמות לעשות. והגול עשה 31 מלאכים, ניצח יהושע בן נון, אז אחד כבר מאחוריו, זה יריחו. מה עם ה-30 האחרים? כולם עסוקים שם במלחמות. אבל בניו של יתרו יושבים להם כבר בדושנה של יריחו. אז אם אנחנו הולכים לפי שעתת הירושלמי וקידושי ורשי שמביא פה דת הקידושין, הגמרא, הבבלי. אז בניו של יתרו שם לא התחייבו לביקורים. אבל לפי שיטת הספרי, שחיוב הביקורים הוא עניין אינדיבידואלי, שזה כדי שהוא יוכל להגיד ראשית פרי האדמה אשר נתת לי, כן? אז בניו של יתרו יכולים להגיד נתת לי את דושנה של יריחו. אז מרגע זה הם מתחייבים בביקורים. נמצא שלפי זה מה שאנחנו מפרשים בספרי שאין והיה אלא מיד, זה כפשוטו. זה לא נאמר לא על הכיבוש ולא על מצוות הכיבוש ולא על שכר מצוות הביקורים, אלא זה כפשוטו. זאת אומרת שכל דבר, כל אדם מישראל שנכנס ויכול להגיד על האדמה שנתת לי, למה לא אומרים שאדמה שנתת לנו? ככה, לא ראיתי את זה, אבל נראה לי אפשר לפלפל, אבל להגיד למה להביא את זה בתור סיוע לספרי. למה זאת אומרת שהאדמה שנתת לנו, אדמה נתת לי, זאת אומרת שמדובר בו משהו אינדיבידואלי, נתת לי, אז אני מתחייב. מישהו אחר לא נתת לו, אז הוא לא מתחייב. זה ממש בולט מתוך הפסוקים, שיש פה טענה רצינית לטובת הספרי. איך זה מתקשר לחי אלול? כל הפלפול הנפלא הזה. אני עשיתי את זה בקיצורים רבים, אני חייב להגיד לכם, יש פה באמצע עוד הרבה מאוד בשר, בכל השקלה וטעריה הזאת. איך זה מתקשר אבל לעניין של חי אלול? בואו נשאל שאלה. יש לנו פה מצד אחד את הירושלמי ואת הבבלי, מצד שני את הספרי. הם הרי סותרים אחד את השני. הם חולקים. מי צודק? שניהם צודקים. אין שאלה מי צודק. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון? אומר את הגמרא בירובין. רק י' ג' שם, בכל הנושא של המחלקות. בתילל, בית שמי, אמרה שם הגמרא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אמנם הלכה כבתילל, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך זה יכול להיות? זה אומר מותר, זה אומר אסור. זה אומר תמה, זה אומר טהור. זה אומר אם מותרת, זה אומר היא אסורה. זה אומר חייב, זה אומר פטור. איך זה יכול להיות אלו ודברי אלוקים חיים? הם סותרים אחד את השני, בכל דבר אפשרי. זה ההבדל שחייבים לדעת ולהפנים אותו בין כמי ההלכה לבין השאלה מי צודק. אם מדובר הלכה, אז ודאי שההלכה לא יכולה להיות שזה תמה או טהור בעת ובעונה אחת. זה לא יכול להיות. אז נקבעה ההלכה כאחת מהן. אבל זה לא אומר שמי שלא נפסקה ההלכה לטיב הוא טועה. הוא לא טועה, הוא צודק. רק לא נפסקה לפיו ההלכה. איך זה יכול להיות? דיברנו על זה פעם, לא נעריך בזה כרגע, אבל העניין של קביעת ההלכה זה ביטוי חיצוני של שורש פנימי של המצווה. בפנימיות העניין יכול להיות שמי שמתמה הוא צודק. בחיצוניות זה שמתהר הוא צודק. לכן נקבעה ההלכה כמו. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים 70 פנים לתורה? מה זאת אומרת 70 פנים לתורה? מה זאת אומרת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך זה יכול להיות? זה בדיוק איך זה יכול להיות. אתה שואל כמי ההלכה, יש לנו כללי פסיקת הלכה, בית שמי, בית הלל, רבי יוסי, יחיד, רבים, רבי יהודה חולק על חבריו, רבי מאיר, שאין הלכה כמותו כי לא ירדו חבריו לסוף דעתו, רבי עקיבא שהלכה כמותו כשהוא נחלק עם יחידים, יש כללים. אבל זה לא אומר שמי שאין הלכה כמותו הוא לא צודק. הוא צודק. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת שגם בנידון דידן, אצלנו כשמדובר כאן על המחלוקת בין הספרי לבין הבבלי, בעניין הזה האם חיובה של מצוות הביקורים הוא מיד, או רק אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה, זה ביחד, שניהם צודקים. איך זה יכול להיות ששניהם צודקים? מה השורש של ביקורים? בשביל מה בכלל בן אדם מביא ביקורים? מה המהות של ביקורים? ביקורים, השורש של העניין זה דבר אחד. מוטיב אחד מרכזי יש בו. זה הכרת הטוב. הכרת תודה לקדוש ברוך הוא. נתת לי. ראשית פרי האדמה, נתת לי. אתה נתת לי. לא אני כוחי ועוצם ידי. לא אני החקלאי, הדגול, גידל פה את היבול הזה. אתה נתת לי. אז את הראשית אני קודם כל מביא לך. ראשית פרי האדמה, אי אפשר להתעלם כמובן מהדמיון לראשית הריסות לכם חלה תפריסו. זה המעניין של החלה, זה המעניין של הביקורים. אפשר לראות את הדמיון בין המילה ראשית. זה ראשית, זה ראשית, וגם כל ישראל נמשלו לראשית. בראשית ברא אלוקים לשמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בשביל ישראל שנקראו ראשית. כמו שאומר שם מביא רש"י על הפסוק הראשון בתורה, בשביל ישראל שנקראו ראשית, מביא את הפסוק מירמיהו. הכל פה זה הראשית. אגב, ראשית זה א' תשרי, זה ראש השנה. זאת אומרת שהמילה ראשית זה א' תשרי. כן? שהוא ראשית השנה כולה. רמז, נחמד. אז כל המהות של מצוות הביקורים זה הכרת הטוב. זה הכרת הטוב. קיבה בן אדם ואומר, אני, הקדוש ברוך הוא, אני מברך אותך על פרי האדמה שנתת לי. עכשיו, אם אנחנו לוקחים לרגע את העניין הזה של הכרת הטוב, עניין של ההודיה לקדוש ברוך הוא, אנחנו לוקחים את זה לרגע לא במובן הצער של מצוות הביקורים, אלא מקלפים לרגע את המעטה החיצוני. הרי כל מצווה, זה מה שאמרתי מקודם, שיש לה רבדים שונים. זאת הרובד החיצוני שבו אפשר להגיד הלכה כמו זה או הלכה כמו זה, אבל זה לא שהוא טועה, מכיוון שאתה יורד רובד אחד עמוק יותר לתוך המצווה, ושם אתה רואה שכולם צודקים, ואחד לא סותר את השני. איפה זה אגב נרמז בצורה הטובה ביותר? בפורים. חייב איניש לבסומי, אדו לא ידע בין ארור אמן לברור מרדכי. מה זה לא ידע? מה הוא טמבל? ועדה שארור אמן זה ברור מרדכי? יש נקודה שבה אין בהבדל ביניהם. אין הבדל ביניהם. אין הבדל בין רע לטוב, הכל טוב שם. זה אם הוא שותה מספיק, חזק את יינה של תורה, הוא מגיע להבנה שמרדכי ואסתר והמן זה שני צדדים של אותו דבר, הכל פה זה שליח של הקדוש ברוך הוא. זה כשמסתכלים בפנימיות העניינים, כבר לא, ההבדלים מתשתשים. כל דבר גם פה. אנחנו מסתכלים על הודיה לקדוש ברוך הוא במובן הרחב של המילה, איפה אנחנו מוצאים הודיה? אני פה באמת, עוד פעם, בגלל אולי השעה מאוחרת, ואני יודע גם שדוד קצת צריך לזוז, ואני לא רוצה שיפסיד את הפאנצ'ליין, כן, של העניין, כן? אז נעשה את זה ככה בהליך קצת יותר מועץ. אנחנו מסתכלים על סדר היום של יהודי. כל היום הוא מודה לקדוש ברוך הוא. אבל אפשר לחלק את ההודעות האלה לשני חלקים עיקריים. יש הודעה אחת שהבן אדם רק פותח את העיניים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. על מה אתה מודה? אתה אפוף לגמרי, לא התעוררת. אתה עם ערפילי שינה, אין לך מושג איפה אתה נמצא בכלל. אתה פתח את העיניים, מה את הדבר הראשון שאתה צריך להגיד מהפה, בלי לחשוב, מודה אני לפניך, בחמלה, רבה אמונתך, רבה אמונתך. זה מילים מאוד חשובות, מה שאומרים בסוף. למה? כי זה אומר שההודיה הזאת של פתיחת העיניים היא לא רציונלית. אתה לא מודה כאן על משהו מסוים. אתה מודה כי אתה מודה. כשיש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, אתה מודה לו, נקודה, בלי שום טעם ודעת. אתה לא מודה על משהו מסוים. לעומת זאת, אחרי זה, שמגיעים עם התפילה, אתה מתחיל להודות, תודו לה' כי טוב, כי עולם חסדו, מודים אנחנו לך, הטוב שמך ולכאן האלה הודות. כל התפילה מלאה בהודיה. אבל זה כבר הודיה אחרת. זה כבר הודיה רציונלית. אני מודה לך כי ככה. אני מודה לך כי אתה נותן לי שלום, וביטחון, ובריאות, ופרנסה, ומשיח, וצדיקים, וחסידים, וגאולה, והכונן לאדם דת. על כל זה אני מודה לך. כאן כשאתה מודה לקדוש ברוך הוא, זה כבר יש פה את המוטיב השכלי על ההודעה. אתה מודה כי. תראו איך זה מסתבר עם שתי התפיסות של קידושין ושל הספרי. הספרי מדבר על הודעה מיידית. אתה נכנס לארץ, בלי שום סיבה, אתה מביא ביקורים, אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא. קידושין אומר, אחרי 14 שנה, אתה יושב, נחלת, ירשת, התיישבת, יש לך סיבה להודות, עכשיו אתה מודה. באמת, ההבדל בין תפיסת קידושין, השס, הבבלי, לבין הספרי, זה כהבדל שבין שני סוגי ההודעות, שבאות לידי ביטוי בין המודה אני לפניך של הבוקר, לבין מודים אנחנו לך של 18. זה לא אותה הודעה. יש הודעה אחת, שהיא כל כולה אמונה בוערת בקדוש ברוך הוא, רבה אמונתך, הסיומת של מודה אני, לבין מונים אנחנו עולה, שאתה יבנו, על ניסיך שבכל עמימנו, נפלאותיך וטובותיך, דברים ספציפיים. זה ההבדל בין החסידות של הבעל שם טוב, לבין החסידות של האדמור הזקן. זה כהבדל שבין שתי ההודעות האלה, וכהבדל שבין תפיסת הספרי לתפיסת הבבלי. בעל שם טוב בא ומדבר, חסידות, אמונה, אמונה פשוטה, תמימה, מה עשה הבעל שם טוב? לקח את האנשים הפשוטים, לימד אותם להגיד שמה ישראל, להגיד ברוך השם, כמה בעל שם טוב עמל, לגרום לאיש היהודי להגיד מה שלומך ברוך השם. בעל שם טוב יחזיק מאוד מיהודי שואלים אותו מה שלומך, אומר ברוך השם. ברוך השם הזה יש לו ערך עצום, עד כדי כך שאומר הבעל שם טוב מה שאנחנו אומרים ובא לציון יושב תהילות ישראל, על זה יושב הקדוש ברוך הוא, על הברוך השם שכולנו אומרים, ברוך השם שאנחנו אומרים ברוך השם. אז שיטת הבעל שם טוב הייתה אמונה תמימה מתפרצת שחבויה בתוך כל יהודי בהיותו עם נשמה שהיא חלק כלום ממעל ממש, להוציא את הפוטנציאל החוצה. תגיד אמן יש מרבה, תגיד תהילים, תלמד חומש עם רשי, כן מבין, לא מבין, לא חשוב, צא בשמחה, תרקוד, זה גם מוטיב חשוב מאוד לעבודת השם. כן מבין, לא מבין, לא חשוב. זה המודה אני של הבוקר, זה הספרי, כניסה לארץ ישראל, מיד אתה אומר ברוך השם, תודה רבה הקדוש ברוך הוא. מגיע אדמור הזקן, סליחה, חוכמה בינה ודעת, חב"ד, אמונה תמימה, בוערת, חשוב מאוד, אבל זה גם צריך לעבור דרך השכל. אדם צריך להבין מה הוא עושה. כי אם הוא מבין, בנוסף לאמונה התמימה שיש לו, כשהוא מבין מה הוא עושה, כשהוא תופס את כל מהדברים שכתובים בתניה, כן, למה עושים ככה, ומה החשיבות של צדקה, ולמה תורה שכולם כנגד כולם, למה, למה? לסבוס בשכל, זה חבד. זה צריך לעבור דרך השכל. במקרה כזה, אז ודאי שההשתרשות של האמונה בתוכו, היא חזקה מאוד, וזה מה שמקביל לדעת הבבלי על 14 שנים של כיבוש וחלוקה, וזה מה שמקביל למודים אנחנו לך של 18, שהוא כבר יותר רציונלי, הוא כבר בא על משהו מאוד מסוים. וודאי שכשם שהבבלי והספרי משלימים אחד את השני, וכשם שהמודים אנחנו לך משלים את המודה אני לפניך, ככה בוודאי שהחסידות הכללית על פי האדמור הזקן מהווה את הענף, את העץ כולו שממנו מסתעף הענף החשוב מאוד הזה של החוכמה והינה ודעת של האדמור הזקן. ובהתאם לכך באמת אנחנו יכולים לבוא ולהגיד בסוף כל תפילה את הפסוק שחשוב מאוד להגיד אותו, הוא נמצא ברוב הסידורים, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. רגע שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך, זה ישרים, יכולים לשבת במובן של ישיבה, אחרי ירושה, אחרי חלוקה, אחרי כיבוש, למה הוא מיושב בדעתו, כל דעתו מיושבת עליו, הוא מבין, הוא שמח באמונתו, לא רק בגלל שזו אמונה פשוטה, אלא גם מתוך הבנת השכל. זה למעשה התרומה האדירה שהורידו לעולם שני הצדיקים הענקיים האלה, האדמו"ר הזקן, את האור הגדול שהוא הכניס לחייהם של יהודים שעד אז היו בדיכאון מוחלט, היו בשפל המדרגה, היו בתחתית הסולם החברתי, הסתכלו עליהם, משום דבר, אתה אפילו לא יודע לקרוא. בעל שם טוב ואמר, אז מה אם אתה לא יודע לקרוא? לשמוח לפני הקדוש ברוך הוא אתה יודע? לרקוד כמו שצריך בשמחת תורה אתה יודע? זה דבר גדול ועצום בפני עצמו. תלמד, ודאי, מה שאתה יכול. אבל אין שום סיבה לזלזל ביהודי פשוט. אחרי זה מגיע אדמור הזקן ואומר, חבר'ה, נכון, אמונה תמימה, אדיר. בוא נוסיף עוד נדבך. הנדבך השכלי. אין את ההבנה. זה האופן הנפלא ששני הדברים מיושבים ויושבים ביחד, ויהי רצון שבאמת בפרשת כי תבוא הזאת, שחל גם חי אלול, וכידוע זה נקרא חי אלול מכיוון שביום הזה יש חיות עצומה שנובעת ממנו, כל אחד יכול לקחת ממנו מלוך אופניים של חיות, ואגב מחי אלול עד ראש השנה יש 12 יום בדיוק, שבהם כל אחד עושה תשובה כנגד 12 החודשים שעברו. יום כנגד חודש. כן, 12 הימים מחי אלול עד א' בתשרי, זה 12 הימים שכאחד כנגד אחד עושים בהם תשובה על 12 החודשים שעברו. יהי רצון שבאמת ניקח חיות עצומה מהאורות העצומים, מה שאנחנו מסוגלים לקחת. יהי רצון שבזכות התורה הנפלאה, האורות העצומים האלה שהורישו לנו, הורידו לעולם, שני המאורות הגדולים האלה, הבעל שם טוב ובעל התניה, אז נהיה גם אנחנו בשמחה תמיד, וגם אנחנו נוכל לשיר ולשמוח עם הפסוק, אך צדיקים ידעו לשמך, ישבו ישרים את פניך, שיהיה שנה טובה, מבורכת, מתוקה, מאירה ושמחה. לנו, לכל בית ישראל!